מצוות השופר בירושלים, ובכלל מה השופר מקפל בתוכו, ואיך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. אז כדי לברר את הדברים, נפתח דרך פסוקים מוכרים בפרשת ניצבים, ומיהם ילך לאט לאט. נאמר בפסוקים כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפליתי ממך, הייתי לא רחוקיי, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. נחלקו הראשונים, לאיזה מצווה בדיוק מתכוונת התורה שעליה נאמר לא בשמיים, לא מעבר לים, קרוב אליך הדבר מאוד. הרמב״ם במשנה תורה מבקש להסביר את הפסוקים על מצוות תלמוד תורה. שהמצווה הזאת לא בשמיים, לא מעבר לים, קרוב אליך הדבר. הרמב״ן על הפסוקים בפרשה, בפרשת ניצבים, חולק ואומר לא ייתכן שהכוונה היא למצוות תורה, לימוד תורה. כי אז התורה הייתה צריכה לכתוב כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. כי דרך תורה נוגעים בכל המצוות. לכן אומר הרמב"ן שהכוונה היא למצווה שמופיעה בפסוקים קודם לכן. המצווה שמופיעה בפסוקים קודם לכן היא מצוות התשובה. שם נאמר, והשיבות האל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך. אז על זה ממשיכה התורה ואומרת, כי המצווה הזאת של תשובה, לא בשמיים, לא מעבר לים, קרוב אליך הדבר מאוד. וכך כותב הרמב"ן בקטע השני, נראה מספר שורות, השורה השלישית, אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת, כי והשיבות האל לבביך, שכתוב קודם, ושבת עד השם אלוקיך, על זה עולים דברי התורה בהמשך. מצווה שיצווה אותנו לעשות. והמצווה הזאת היא לא בלשון של ציווי, אלא בלשון בינוני. זאת אומרת, יש לנו את האפשרות להחליט אם אנחנו רוצים או לא רוצים, וגם לרמוז, ההבטחה כי עתיד להיות, כן, שאם יהיה נדיחך מקצה השמיים, ואתה ביד העמים, תוכל לשוב אל השם, לעשות ככל אשר אנוכי מצווך היום, כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך, אבל קרוב אליך מאוד לעשותו בכל עת ובכל מקום, וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו, שיתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, וישובו בליבם אל השם, ויקבלו עליהם היום התורה לעשותה לדורות. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, שכוונת הפסוקים היא על מצוות התשובה. שאלתנו הראשונה היא, אני מבין שאפשר לעשות תשובה בפה. כי ברגע שאדם מזיז את השפתיים, זה עשייה. הגמרא אומרת על עדים זוממים, אלה ששיקרו ותפסו אותם שהם שיקרו. איזה עונש הם מקבלים? מה שהם רצו לעשות למישהו אחר. ועשיתם לא כאשר זמם. שואלת הגמרא, סליחה, הם לא עשו כלום. הם רק דיברו. הם רק דיברו. אז למה נאמר ועשיתם לא כאשר זמם לעשות לאחיו? עונה הגמרא, הקימת השפתיים זה מעשה. יש פה פעולה טכנית. השפתיים זה זאת. מה שאני לא מבין, איך אפשר לעשות תשובה בלב. בלב לא עושים. בלב מרגישים. אז איך עושים תשובה בלב? זוהי שאלתנו הראשונה. לפי הרמב"ן, שהמצווה הזאת שהיא לא בשמיים ולא מעבר לים, והיא מאוד קרובה אלינו, היא בפינו ובלבבינו לעשות. זוהי מצוות התשובה. איך עושים תשובה בלב? בלב מרגישים, בלב לא עושים. זוהי שאלה שונה. שאלה נוספת. בקטע השלישי, הגמרא בראש השנה בדף ט"ז נאמר, אמר רבי אברהם, למה תוקעים בשופרים אליי? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי שופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. זאת אומרת, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתזכירו לי את העקדה. איך? על ידי תקיעת שופר. לא מבין? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכיר לו את העקדה, יש דרך יותר פשוטה. נביא קורבן איל. מה הקריב אברהם? איל. גם אנחנו איל. הרי לא כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתעורר בתשובה ולכן נתקע בשופר. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנתעורר בתשובה, אני מבין? שופר עושה רעש, שופר עושה קול, קול שמעורר. אז זה גם אולי מעורר לתשובה. אבל את זה הקדוש ברוך הוא לא מבקש. הוא מבקש דבר אחר, שנזכיר לו את העקדה. כדי להזכיר לו את העקדה, הרבה יותר הגיוני לעשות את זה על ידי מה? קורבן, עין, הכי טוב, בדיוק מה שעשה סבא אברהם. השאלתנו השנייה היא, מדוע הדרך להזכיר לקדוש ברוך הוא, כביכול, את העקדה היא על ידי תקיעת השופר ולא על ידי הקרבת העין. בסדר? שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. כולנו יודעים שביום שני וחמישי עולים לתורה שלושה קרואים. בראש חודש, ארבעה. ביום טוב, חמישה. ביום כיפור, שישה. בשבת שבעה. למה ביום כיפור עולים לתורה שישה קרואים? אומרת הגמרא במגילה במת הרביעי במת כ"ג, שישה ביום כיפורים כנגד מי? אמר לי כנגד שישה שעמדו מימינו של עזרא ושישה משמאלו. מה קרה? אז נאמר בפסוקים בנחמיה פרק ח', כאשר עזרא עולה לארץ 44 אלף עולים, יום אחד נאמר בקטע חמישי, ויאספו כסם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. הם אמרו לו, אתה סיפרת לנו על תורת משה, תביא, תקרא לנו קצת. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, וכל מביא לשמוע, סותקיו, ביום אחד לחודש השביעי. מה זה יום אחד לחודש השביעי? ראש השנה. כימונים מניסן. ניסן? סימן? אייר? סימן? תמוז, אבלות, תמוז, חודש השביעי. ויקראו בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור, מן החצית היום, הוא קרא בתורה מהבוקר עד הצהריים, נגד האנשים והאנשים המבינים, ובאוזני כל העם את ספר התורה, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ, אשר עשו לדבר, הוא עמד במקום גבוה, שום בלם יראו אותו, ויעמוד אצלו, מתתיה ושמע וענייה ואוריה וחלקיה, ומעשייה על ימיו, ספרתם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ומשמאלו, בדיה ובישאל ומלכיה, וחושם וחשבדנה, זכריה משולה, ספרתם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אומרת הגמרא, רגע, אז אמרנו, רגע, 6, אז אומרת הגמרא, לא, האחרון, זכריה, קראו לו בשני שמות, זכריה משולם, כי הוא היה שלם במעשיו. הסך הכל, כאשר עזרא קורא בתורה, בעיני כל העם, עומדים מימינו שישה, ומשמאלו שישה. מתי הם עומדים? מתי זה קורה? בראש השנה. זוהי הסיבה שביום כיפור עולים לתורה כמה? שישה. לא מבין. עד הרבה. היה צריך להיות שזוהי הסיבה שראש השנה יעלו לתורה שישה קוראים. הרי כל הסיפור הזה קרה בראש השנה. זה לא קרה ביום כיפור. אז דבר מעניין. בראש השנה, ראש עזרא קורא בתורה, עומדים מימינו ומשמאלו שישה קרועים, זוהי סיבה, לא קרועים, שישה אנשים. זוהי סיבה שביום כיפור עולים תורה שישה אנשים. מה פירוש הדבר? וזוהי שאלתנו. מדוע הסיבה שביום כיפור עולים שישה קשורה לשישה אנשים שעמדו ליד עזרא בראש השנה? אלה הם השאלות, ונראה פה דבר פלאי פלאים. ממש יורד עד אלינו. ממש עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, איך אפשר לעשות תשובה בלב? בלב לא עושים, בלב מרגישים. ב', אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכיר לו את העקדה, היה יותר הגיוני שנעשה את זה על ידי קורבן ולא על ידי שופר. גימל, מה הקשר בין שש העליות של יום כיפור לשישה אנשים שעמדו ליד עזרא בשעה שהוא קרא בתורה בראש השנה? אז בואו נתחיל ובאמת נראה פה דבר נפלא. מנהג ישראל, שקוראים בתורה בשני ותורה בשישי, שלושה אנשים. שלושה קרואים. מי תיקן את זה? נאמר בקטע השישי, ושיהיו קוראים בשני וחמישי, עזרא תיקן, תקנת עזרא. שואלת הגמרא, ועמי יקרה, אבי מתקנה, זוהי תקנה קדומה, הרבה לפני עזרא. דתניה, כתוב בתורה, והלכו שלושת ימים במדבר, אחרי קריאת ים סוף, ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו אין מים אל התורה, שנאמר אוי כל ימצמא לכו למים. כיוון שהלכו שלושה ימים בלא תורה, נילאו, הרגישו אמתי, רקני. עמדו נביאים שביניהם. מי היו הנביאים? משה, אהרון ומרים. ותקנו להם שיהיו קודשים בשבת, מפסיקים כדי לעשות קהל בשבת, קוראים בשני, עוד קו, מפסיקים שלישי ורביעי, קוראים חמישי, עוד קו, מפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו עם אל ימים בלא תורה. אז מי תיקן? משה, אהרון ומרים, לא עזרא. עונה הגמרא בשורה האחרונה, הפירוש הוא כך. משה רבנו באמת תיקן. מה הוא תיקן? שיעלו לתורה שלושה, כל אחד יקרא שלושה פסוקים, הסך הכל כמה פסוקים? תשע. בא עזרא ואמר לו, לא, אמרו, יעלו לתורה שלושה. אבל כמה פסוקים יקראו בסך הכל? עשרה. עוד פסוק, עוד אחד. למה? מה? כנגד עשרה בטלנים. אני קורא שתי השורות האחרונות, תלת הגברי, תלת הפסוק, כנגד כהנים, לוויים וישראלים, זה תיקן משה, הוא, מי זה הוא? עזרא, תיקן תלת הגברי, ועשרה פסוקי, כנגד עשרה בטלנים, שבטלים עם אלבטה ולומדים תורה, בגדים. עזרא מוסיף עוד פסוק, והוא לקח את הקרדיט על הכל, תקנת עזרא, מוזר מאוד, זר. ובכלל, מה בדיוק הייתה התקנה? שיקראו בתורה מתי? בשני ובחמישי, נכון? ובשבת. מה אומרת הגמרא? שתקנו שיקראו בתורה ביום שני, יפסיקו! בשלישי ורביעי, יקראו ביום חמישי, יפסיקו! ביום שישי, יקראו בשבת, יפסיקו ביום ראשון. אז התבלבלתי לגמרי. אז אני לא מבין, התקנה הייתה שיפסיקו, התקנה הייתה שיקראו. הרמב"ם בקטע השביעי אומר ברור, משה רבנו תיקן להם בישראל, שיהיו קוראים תורה ברבים, בשבת, בשני, בחמישי, בשחרית, כדי שלא יקדשו שלושה שמים ולא שמיעת תורה. יפה, בואו, יפה. בגמרא לא כל כך ברור. בגמרא כתוב שגם משה סיכים. אז מה זה בדיוק? זה פילי פלאים. משה רבנו, מנהיג, מרגיש, שיש פה דבר גדול שצריך לעשות. עם ישראל יצא ממצרים עם הרבה ניסים. נקרא ים עם עוד יותר ניסים. הרמה הרוחנית של העם כל הזמן עולה. ראתה שפחה על הים, מה שיזכה לו. הם כל הזמן עולים, עולים. אומר משה רבינו לעצמו, רגע, רגע, כל הניסים האלו נגמרים, אחרי קריאת ים סוף, נגמר ההצגה. נגמרים הניסים, חוזרים ליום יום. איך ביום יום אפשר לשמור את הלבל, את הרמה הרוחנית? איך עושים את זה? אומר משה, יש דרך אחת. והיא לתקן תקנה שהעם ישמע תורה. תיקן להם שיהיו קוראים בתורה. התקנה היא לא שילמדו תורה, שישמעו תורה. וכך גם כותב הרמב"ם בקטע השביעי, השורה השלישית, כדי שלא ישמעו שלושה ימים בלילה שמיעת תורה. אם הם ישמעו תורה, זהו. הכל יישאר. ומאוד מעניין, זה גם מופיע במצוות הקהל, בסוף שנת השמיטה, בקטע השמיני. הקריאה והברכות קוראים בירושלים, בלשון הקודש, שנאמר, תקרא את התורה הזאת בלשונה. אף על פי שיש שם לא עזור. יש שם יהודים שבאו מכל העולם, לא קוראים עברית. זה לא משנה. הכל בלשון קודש. וגרים, על החבב, שאינם מכירים, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם. כדי לעשות קו. לשמוע בהמה בעירה וגילה בירדה. יום שניתנה בו בסיני. ואפילו חכמים נוכלים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. הוא יודע את הכל. לא, תבוא, לשמוע. אם שומעים, אפשר לשמור על הכל. ואני לא מבין את זה. יש הרבה יהודים טובים ששמעו הרבה תורה וירדו לגמרי מיד ערך. נו, אז רואים ששמעו וזה שחזר. התשובה היא, אפשר לשמוע בשני דרכים. אפשר לשמוע עם האוזניים ואפשר לשמוע עם הלב. מי שיודע לשמוע עם הלב, השמיעה הזאת נשארת אצלו לנצח. היא תשפיע עליו כל חייו. עומד עזרה, עולים איתו לארץ 44 אלף עולים שלא יודעים מי היה משה רבינו. שלא יודעים להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועוד חלק גדול מהם התחתנו עם גויות. והם עולים כי אין מה להפסיד. עולים, נראה, קבלים כרטיס חינם, באים. עזרא בדרך לארץ ישראל מנסה לראות בדיוק, אולי קצתם יודעים, שום דבר, כלום. באים, מתחילים לבנות, בונים את הארץ. פעם אחת היה לונג וויקנד, היה ראש השנה. עזרא אומר, עכשיו לא עובדים, זה חג. אני יודע שאתם לא יודעים מה זה חג, אבל יש לכם חופש. אז כמה ימים לא עובדים? אמרו לו, אתה יודע מה? אתה זוכר שבדרך לארץ ישראל התחלת לספר לנו על תורת משה? אולי תסביר לנו קצת יותר? יש לנו זמן. בוא נקבע זמן, ניפגש ברחוב ליד שער המים, זה מקום גדול, פתוח. תסביר לנו, אומר עזרא בסדר. מכין במד חילה, הוא פותח את התורה, הוא עושה אגבה, הוא מתחיל לקרוא, ותבינו, לא מבינים עברית, רובם, אבל הוא קורא, ותראו מה שקורה, בקטע העשירי. ויאמר נחמיה, הוא התרשיטה ועזרא הכהן הסופר, והלוויים המבינים את העם, לכל העם, היום הקדושו להשם אלוקיכם. אל תתאבלו, ואל תפקו, כי בוכים כל העם כשומעה את דברי התורה. ויאמר להם, לכו יכלו משמנים, שתו ממתקים, שלחו מנות לאין נכון לו, כי קדון שיום לאדוננו. ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. זה ראש השנה. מה אתם בוכים? שמים לב? איך קורה דבר כזה? הם עומדים, הוא קורא בתורה, וחלקם גם עומדים עם הגויות. פתאום כולם בוכים. ועזרא חייב לעצור, ולהתחיל להגיד להם אסור לבכור. וראש השנה היום, לכו לאכול, תאכלו ביחד, תשלחו מנות אחד לשני, איך זה קורה? איך? כי בשעה ששרה קורה בתורה, הוא מצא את הדרך איך לקרוא באופן כזה, שמי שישמע אותו, לא ישמע אותו עם האוזן, ישמע אותו עם הלב. כי מי שיודע לשמוע איש הלב, או מי שיודע שידבר ללב של השני, זה נשאר לנצח. נכון, מקבלת התורה, כל דור מבין את התורה פחות. אנחנו מבינים הרבה פחות, הרבה ממה שהבינו קודם. אבל בדבר אחד, אנחנו בדיוק, כמו סבתא וסבא, שעמדו על שער סיני. לב, הלב הוא אותו לב. לב שומע, לא השתנה, מקבלת התורה ועד היום. אז אם אני אדבר ללב, אומר עזרא, אני אשנה פה דבר. ותראו פלאי פלאים. מה משה רבנו תיקן? מתי יקראו בתורה? בשני חמישי, אומר הרמב"ם, אומר בשבת, מתי בשבת? בואו נראה בקטע השווקי, שיהיו קוראים ברבים בשבת, בשני וחמישי, בשחרית. שומעים? שחרית. בא עזרא, שורה אחרי זה, תיקן שיהיו קוראים כדי לעשות כתב, מתי בשבת? מנחה. מה זה? משה כבר תיקן בבוקר. זה פילי פצעים. אומר עזרא בבוקר, אפשר לקרוא בתורה. כולם הלכו לים לעשות ברביקי ומשחקים מתקות. אין עם מי לדבר. אבל אחרי הצהריים שחוזרים הביתה, נקרא להם לסיבוב בדרך, לעשר דקות שיעצרו פה. ונקרא בתורה. ואז, נגלה שאחרי כמה חודשים, אפשר גם לקרוא בתורה, לא רק בתורה במנחה, אלא גם בשבת, בשחרית. כי אם נדע לקרוא ולדבר ללב, אוהו, לא צריך כלום. לאט לאט הכל מתהפך. זה החידוש הגדול של עזרא. ראיתם פעם יהודי שבאמת טוב לו. יש לו הכל. הכל מה שהוא רוצה. בא אליו אדם, אומר לו, אשמה, צריך פה מקווה. צריך פה איזה בית כנסת. צריך פה איזה בית מדרש. נו, אולי אתה עוזר לנו? נו, די, מה אתם רוצים? כמה? הנה, קחו. איך הוא עושה את זה? איך? הוא בכלל לא יודע מה זה מקווה, הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא יודע מה זה מצווה. ישר נותן. כי במצב בזה, כשמדברים אליו, הוא שומע עם הלב. וכשיהודי שומע עם הלב, לא משנה אם הוא קרוב או אם הוא רחוק. שומעים אותו דבר. שומעים אותו דבר כולם. כל מה שמבדיל בינינו, זה כל אחד שומע אחרת. אחד עם חצי או עם אוזן, עם רבע אוזן, או עם אוזן וחצי. אבל כששומעים עם הלב, מה זה משנה? קרוב או רחוק? הכל אותו דבר. זה מה שעזרא תיקן. 10 פסוקים. כנגד 10 דתלנים. צריכים פה, יש פה 10 שצריכים פה ללמוד. הם יפסקו הלכות אחר כך. הם יעבירו שיעורים ושיעורי. אתה מוכן לעזוב? מה דעזוב? מה השאלה? מה פתאום מה השאלה? הוא בכלל לא יודע מה זה. אבל זה לא משנה. מדברים עם הלב, הכל נשמע אחרת. זה החידוש הגדול של עזרא. שמיעת הלב. איך שלמה המלך באותו לילה של חנוכת בית המקדש, הוא מתפלל מול ארון הקודש, מול קודש הקודשים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה דבר אחד. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את העם. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, את זה ביקשת, לב שומע, את הכל תקבל. תהיה העשיר והחכם והכל. זה המפתח. זה מה שנותן לנו את היכולת לשמוע עם הלב, זה השופר. השופר זה הכלי היחיד שקולו יכול להגיע ישר לתוך הלב. זה הכוח של השופר. איך אומרים מנהג ישראל בנתן את בן כיף? בתפילה הרצינית הזאת, הוא בשופר גדול יתקע, וכל דממה ישמע. לא הבנתי? לא הבנתי. אם תוקים בשופר גדול, אז יש גם קול גדול. קול. אז איך פתאום יש דממה? איך פתאום יש שקט? התשובה היא, הפעם הראשונה שמצאנו את המילים דממה, דממה, דקה, כל דממה, דקה, דממה, זה במלאכי א', בקטע ה-11, כשאליהו נמצא בהר חורב, ויאמר צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק ודברי קרים, ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח, ואחר רעש, לא ברעש, לא. ואחר הרעש, אש, לא באש השם, ושאחר האש, כל דממה דקה. כשהקדוש, כשהוא בא לדבר איתנו, הוא לא מדבר לא ברוח, לא ברעש, לא באש. כי רוח, אש ורעש, זה הוא, זה וזה איננו, וזה... זה קצת מפחיד, אבל זה עובר. איך מדבר איתנו הקדוש ברוך הוא? בכל דממה דקה. אומר רש"י בקטע ה-12, ואני שמעתי, מה זה כל דממה דקה? כל הבא, מתוך הדממה. מה זאת אומרת כל הבא, כל תוך הדממה? כל שבא מתוך הדממה, הפירוש הוא, בחוץ הכל שקט. בפנים הכל זז. כשמדברים ללב, וכל אחד ירגיש פעם בחיה וחלב, זה חז. אף אחד לא יכול לראות את זה בהתחלה. אף אחד לא יכול להרגיש את זה. מה כך ירגישו? גם מי שמסביב. בהתחלה, מי שמרגיש את זה, שהלב זז, זה רק האדם עצמו. זה מה שאומרת התורה. לא בשמיים מי, לא מעבר לים מי. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. איך עושים עם הלב? אם שומעים דרך הלב, אפשר לעשות עם הלב. ותכף נסביר את זה יותר. בפעם הראשונה שמצאנו עבודה עם הלב, היה בשעה שאברהם הלך לעקדה. כשאברהם הולך לעקדה, אם הוא היה הולך עם השכל, אחרי דקה הוא היה אומר, מה, אני לא נורמלי? חיכנו 52 שנה עם שרה בין אחד, עד שהבן הזה נולד? ועכשיו נשלחות אותו? זה מעשה סמן. רק סטן יכול להגיד דבר כזה. אני לא הולך. אבל אברהם ויצחק הולכים לעקדה, לא עם המוח, אלא עם הלב. אברהם מדבר עם הלב ומרגיש את הלב. וכשאברהם מגיע לשיא, ואומרים לו, זהו, עשית את זה. אומר אברהם, לא, לא עשיתי את זה. כי אולי אני עשיתי. אבל אני רוצה שגם בדורות הבאים, לילדים שלי, לדורות הבאים, יהיה את הידיעה הזאת, שלפעמים בחיים, צריך לחשוב עם הלב. ואם אני לא אעשה משהו פיזי עכשיו, זה לא יישאר. אז אולי אני יוציא קצת דם מיצחק, אומר לו המלאך, אל תשלח ידך אל הנער. כותב רש"י בקטע 14, אמר לו, אם כן לחינם בכי לכאן, לחינם, בשביל שזה לא יישאר לדורות הבאים, אני רוצה לעשות משהו פיזי, אעשה בו חבלה, הוציא ממנו מהאדם. אמר לו, אל תעש לו מאומה. אל תעז, אל תעז. אז בכל זאת, איך זה יישאר לדורות הבאים? הנה, יש פה עיל. תקריב את העיל. אבל, זה אתה תעשה. לדורות הבאים תגיד, שיתקעו בשופר. למה לא יביאו עיל, שאלנו? כי הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה שנזכיר לו את העקידה? הוא רוצה שנזכיר לו, שבעצם אנחנו מבינים, שמהי העבודה הגדולה, ולעובדו בכל לבב חבם, איזו עבודה שבלב, שהעבודה צריכה להיות עם הלב. את זה אפשר להזכיר לקדוש ברוך הוא שאנחנו יודעים, לא על ידי עיל. עיל זה עבודה טכנית. מביאים את הקורבן על ידי השופר. שתוקעים בשופר ושומעים אותו עם הלב, אז בזה אנחנו יכולים להיות במצב שהקדוש ברוך הוא אומר, מעלה מני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם לפניו. מה שאני רוצה ממכם בראש השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, שתהיו בהרגשה, לפחות באופן חלקי, של סבא אברהם, סבא יצחק, שהעבודה היא עם הלב. זה אי אפשר לעשות עם עין, זה אפשר לעשות רק עם מה שמדבר ללב, והדבר היחיד זה השופר. לכן את זה אני רוצה. ולכן, לאוזן שומעת, פלאי, פלאי פלאי, מיד אחרי ההקדחה, אומרים חז"ל בקטע 15, במדרש רב, אברהם קברה אותו יראה, שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. שם, קרא אותו שלם, שנאמר ומלכי צדק מלך שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו יראה, כשם שקרא אותו אברהם, שם, הבן של נוח, אדם צדיק, מתרעם, הוא יכעס עליי. נתתי למקום הזה שם, שלם. למה אתה קורא לזה יראה? ואם קורא אני אותו שלם, אברהם אבינו צדיק, מתרעם עליי, כועס עליי. אלא הרי אני קורא אותו, אותו ירושלם. כמו שקראו שניהם, יראה ושלם, ביחד זה ירושלם. אומרים הקדמונים, ירושלם, בגימטריה, שופר. מה זה ירושלים? דברו על לב ירושלים, וקראו אליה. לירושלים יש לב. מה הלב הזה? זה הלב שנאמר עליו, חומת בצדון, הורידי כנחל דמעה, שפחי כמים ליבה, נוכח פני השם. בירושלים יש לב. הלב הזה יכול להוביל לשפחי כמים ליבך. והלב הזה חס וחילה יכול להוביל לשפחי כדם, את כל הדם שבליבך. במה זה תלוי? עד כמה אנחנו מבינים שצריך להתחיל לדבר אחד עם השני ללב ולא לאוזניים. כשבראש השנה וביום כיפור אנחנו אומרים לבוחן לבבות ביום דין, בעברית נכונה צריך להגיד לא לבבות, לב, לב זה יחיד, איך אומרים רבים? ליבות, כך אומרים בלשון הקודש. אז למה כתוב לבבות? לבוחן לבבות, שתי לבבות, הלב שלנו והלב של ירושלים. הקדוש ברוך הוא בוחן את הלב של ירושלים דרך הלב שלנו. עד כמה ירושלים תהיה הלב של ארץ ישראל? עד כמה ארץ ישראל תהיה הלב של כל האומות? זה עד כמה שנבין שאנחנו צריכים היום יותר מתמיד לדבר אחד לשני ללב ולא רק לאוזניים. כשאת זה נבין, הלב של ירושלים ידפוק באותו קצב כמו הלב שלנו. וכשזה באותו קצב, אז הכל בסדר. כשזה לא באותו קצב, הלחץ דם לא עולה או יורד. והוא מתפרץ החוץ לפעמים, והוא נשפך כמים. זה מה שהשופר מלמד אותנו. ולכן, כמה נפלא, איך אומרת המשנה באבות דרבי נתן, בקטע ה-18, איך נאמר שם, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, צאו ראו איזו היא דרך טובה שידבק בה אדם, כדי שיכנס בה לעולם הבא. נכנס רבי אליעזר ואמר עין טובה. נכנס רבי יהושע ואמר חבר טוב. נכנס רבי יוסי ואמר שכן טוב, יצא טוב, אישה טובה. ורבי שמעון אומר הרואה את הנולד. נכנס רבי אלעזר ואמר כדי לעשות קהל. לב טוב לשמיים ולב טוב לבריות. אמר להם רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מה צריך? לב טוב לשמיים, לב טוב לבריות. איך מגיע לזה? מה זה בדיוק? לאוזן שומעת ועין רואה. זה פילאי פלאים. נאמר בקטע ה-20, וסליחה שאני קצת מדלג. נאמר, ושבת עד השב מלוקיך, ושמעת בשקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבך ובכל נפשך. ואז מה נאמר? פסוק ו' שני השורות האחרונות. ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך לאהבה את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. שמתם לב? הנה, בואו תשימו לב. פסוק ו' ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב. ראשי תיבות אלול. מה זה חודש אלול? ומה לשם את לבבך ואת לבב זריך. כך אומר בעל הטורים בפירושו לתורה, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות מה? אלול. את לבבך זה טוב, לב טוב לשמיים, ואת לבב זריך זה לב טוב לבריות. זה המפתח. זה המפתח לכל. וכשמבינים את זה, אז פתאום מגלים שהלב הוא לא רק שומע. זה הרבה יותר מזה. נאמר בקטע ה-16. ביל קודשימוני, במלאכים. ונתת לעבדך ללב שומע. מכאן אמרו, הלב רואה, הלב שומע. הלב מדבר. הלב יודע. הלב עומד, הלב נופל. הלב מהלך, הלב צועק. הלב שמח, הלב מתנחם. והנה פסוקים על הכל. הלב רואה וליבי ראה הרבה. הלב שומע ונתת לעבדך לב שומע. הלב מדבר ודיברתי אני עם ליבי. וכו' וכו'. ואז פתאום מגלים, יש שפה חדשה. שפת הלב. הרגשת הלב. זה לא דבר רחוק. כל אמא יודעת מה זה לדבר עם הלב. כשמדברת עם הבן בלה בצד השני של העולם, יכולה להגיד לו מיד איך הוא מרגיש. כי היא מקשיבה והיא שומעת אותו דרך הלב. אז היא יכולה להגיד מיד אם הוא מצונן, אם הוא בריא, אם הוא עייף, או אם הוא מרגיש טוב. זה שפה מיוחדת. השפה הזאת היא רק שלנו, עם ישראל. וכשיודעים להשתמש בה, אז גם אלה שרחוקים איתם אפשר ביחד לבנות את בית המקדש. הם בנו אותו. לא האחרים. לכן, מה שמעורר את שמיעת הלב בראש השנה, זה השופר. ביום כיפור אין שופר. מה מעורר את הלב, את הכיפור? העליות לתורה. כמה עולים כתורה? שישה. יבוא יהודי ויגיד, סליחה, מה קורה פה? אם זה שבת, יום כיפור, שבת שבתון, שיעלו שבעה. אם זה יום טוב, שיעלו חמישה. מה זה שישה? ואז אומרים לו, בוא נסביר לך. שם, אצל עזרא, עמדו שישה מימינו ומשמאלו. ומה קרה? והוא דיבר ללב. ומה קרה? כל הרחוקים חוזרו בתשובה. אתה רוצה לחזור בתשובה ביום כיפור? רק דרך הלב. על חטא, על חטא, על חטא, נדמה לי, אם אני לא טועה, לפחות חלק מזה, במקום להקות על הלב, הלב צריכים קצת להקות על הראש. כי הרבה שטויות עשינו גם עם השכל. אבל ביום כיפור מדברים עם הלב, ולא עם המוח. לא עם... כשיודעים לדבר עם הלב, זה גם משפיע על המוח. לכן על חטא, אשמנו וחושי, זה בלב. אז אתה רוצה באמת להיות בעל תשובה? אתה באמת רוצה לשמוע את השמיעה הגדולה של מוצאי יום כיפור? ואיתה לרוץ כל השנה? תראה מה קרה עם עזרה. שישה עמדו מימינו, שישה משמאלו, זה המסבר שלים לתורה שישה. מה שהשופר עושה בראש השנה. העליות לתורה עושים ביום כיפור. כשקוראים תורה ביום כיפור, לא לומדים תורה, שומעים תורה. וכששומעים, זה לעולם לא מאבדים. זה הכוח האדיר. מעניין, אחת הנסיעות לארץ, בטיסת אל, אתם יודעים הרי, באלה אף פעם בטסים לארץ, תמיד הולכים. אז הולכים ועומדים, פוגשים ומדברים, עומדים שלושה יהודים, שני חסידי חב"ד, ויהודי רחוק לגמרי מתורה ומצוות. מתחילים לדבר, וזה פחות או יותר פחות השיחה ביניהם. אותו יהודי שרחוק מתורה ומצוות, נראה מיד כזה, אומר להם, אתם חסידי חב"ד? כן. היה לכם יחידות עם הרבי שלכם? לא. אנחנו צעירים. הרבי כבר היה זקן. כמעט לא נכנסו ביחידות. לא היה לנו. לי היה. היה יחידות עם הרבי? היה. אני אספר לכם. אני הייתי חייל ב-1956. במבצע סיני. מבצע קדש. בזמן המלחמה היו זמן מסוים שהמצרים הקיפו אותנו. הודיעו לנו שהסיכוי להישאר בלי חיים אפס. יש לנו שתי אפשרויות. או להילחם ולמות, או להיכנע. כדי שאנחנו מדברים, אחד מהחיילים שעשה איתנו הרבה מילואים, שומר תורה ומצוות, קם והתחיל לחזק אותנו. אם צריך, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, כך הוא אמר, נלך אליו בשמחה, נקדש את שמו, עם ישראל זה לא היום ולא רק אתמול, עם ישראל זה נצח, והוא דיבר, מה זה דיבר? אמרתי מיד למישהו, תביא לי תפילין, מהר תביא תפילין, אף פעם לא לבש לי תפילין, קשרו לי תפילין, והוא מדבר, גמר לדבר, החיילים המצרים מתקרבים, יריות, טילים, הראשון שנרג, היה הוא, זה שחיזק אותנו. השני, שני פצע, הייתי אני, כך הוא אמר, טיל, לקח את היד עם התפילין. המשכנו להילחם, אני כמובן יכולתי, טיפלו בי, המשיכו להילחם, בדרך ניסית, הם ברחו, וניצלתי. נהייתי נכה צהל. כל נכה צהל מקבלים מהמדינה מדי פעם טיול קצת להתעבר. לקחו אותנו חבורה של נכים לאמריקה. חלק מהתוכנית ביום ראשון לבקר שם במלובביץ'. עמדנו בתור, לא היה תור גדול, היה תור. וכשאני עמדתי, הרבי דיבר איתנו, התעניין, אמרתי לו, הרב, יש לי שאלה לשאול אותך, אני יכול? אז הוא אמר, עוד מעט נגמור, תיכנס אליי. נכנסתי אליו, אמרתי לו, תראה, זה וזה הספור, תסביר לי, הרב, למה אותו אחד שכל כך חיזק אותנו, הוא מת. הרב אמר לי, הוא מוכן למסור את נפשו, ואמר, אם צריך לעשות את זה, שזה יהיה בשמחה, הקדוש ברוך הוא לקח אותו. האמת לא כל כך הבנתי מה הוא אמר לי, כי לא הקשבתי. כי היה יותר חשוב לי להגיע אל השנייה. והיא הרבה. מה הייתי? אני לא שומר תורה במצוות. פעם ראשונה בחיי הנחתי תפילין, בום, טיל לקח אותי את היד עם התפילין. איך תסביר לי את זה? אז הרבה הוריד את הראש, שם את היד על המצח, איזה דקה, אחר כך הוא מסתכל אליי, והוא אמר לי, תראה, אני אתן לך תשובה. אבל תבטיח לי, בתנאי שאתה שואל אותי שום שאלות אחרי זה. אני לא בסדר. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לך שהוא אוהב אותך עם תפילין ובלי תפילין. אתה אותו בן שלו. מה אני אגיד לכם? כך הוא אמר לכם. הרגשתי איזה פצצה. פצצה. מאז אני מניח תפילין ביד השנייה. וגם שבוע שבת. מה קרה פה? זה הכל על יד הרת. כשיודעים איך לדבר ללב, פתאום הדברים נראים אחרת. עומדים חיילים ב-1967 מול קיר שלנו, שקוראים לקיר הזה כותל המערבי. להם זה קיר של הקיר, ובוכים. מה בוכים? מה קרה? אף אחד הרי לא דיבר כלום, בוכים. כי פתאום הם גילו שיש אבנים עם לב אדם. והם גם ידעו שיש לפעמים מצב שיש אנשים עם לב אבן. וכשיודעים להפוך לב אבן ללב אדם, אז גם מקיר אפשר לבכות. זה ירושלים, בגימטריה שופר. ירושלים יכולה לעורר בלי מילים. כשאנחנו לא רוצים שהיא תעורר אותנו בלי מילים, רחמנא ליצלן, היא מעוררת אותנו עם כל כך הרבה דמים. זה מה שחז"ל מבקשים מאיתנו. אומר הנביא ירמיהו בקטע ה-19, תראו איזה פסוקים, אלה הדברים אשר דיבר השם על ישראל ועל יהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו, פחד, פחד, ואין שלום. מוכר הפסוק הזה, לא? כל חרדה, אבל אין שלום. שאלו נאו ראו, אם ילד עם אחר, תצאו לרחוב, תשאלו אם פעם גבר ילד. ודאי שלא. אז אומר הנביא, מדוע ראיתי כל גבר, ידיו על הצו כיולדה, ונהפכו כל פנים כירקון. מדוע כולם כל כך מפחדים? כולם רועדים. אוי, כי גדול היום ההוא מעין כמוהו. וצרת ליעקב, וממנה יבשע. מתוך הצרה, תהיה הישוע. והיה ביום ההוא נאום השם וצבאות. אשבורו לו מעל צוואריך, ומוסרותיך אנתק. ולא יעבדו בו עוד זרים. ועבדו את השם אלוהי, השם ואת דוד מלכם, אשר הקים בהם. והיה ביום ההוא, אמר, תן צבאות, יש עוד פעם והיה ביום ההוא. והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול. ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים. לאיפה? והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. מה יביא אותם? מה יחבר אותנו? לב שומע. לב טוב לשמיים, ולב טוב לבריאות. זה הכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה היום. כל בוקר יש לנו שופר קטן של סוף התפילה. הוא מוביל אותנו לשופר יותר גדול של ראש השנה. ומוביל אותנו לשופר עוד יותר גדול של מוצאי יום כיפור, שממנו לשופר הכי גדול. הדרך שאיתה אפשר לעלות זה לב שומע. כשיודעים לדבר עם הלב, פתאום מגלים, תרם יקראו ואני אהנה. עוד הם מדברים עם מי? עם הלב ואני שומע. זה העוצמה של השופר. וכשאומרים לפני תקיעת שופר ורוצים באמת לשמוע אותו עם הלב, זה עושה את המהפך הגדול. זה, ומכוח זה, שניקח על עצמנו קצת יותר לדבר לב אל לב, בעל ואשתו, הורים וילדים, חברים, קרובים ורחוקים, נגלה שזה, זה, יוביל אותנו לאותה נבואה גדולה, דברו על לב, דברו שליים, וקירו אליה. זה יביא אותנו לפסוקי הנחמה הגדולים, של כי ניחם השם ציון, ניחם כל חוכמותיה, ויעשה מדבר כעדן, וארבע כגן השם. ששון ושמחה עם הצבע. תודה וכל טוב.